טוב, אנחנו התחלנו ללמוד בנתיבות עולם של המהר"ל את נתיב הדין שעוסק בעניין המשפט, ובעצם הגענו כמעט לתחילת העמוד שקיבלתם. אני אקרא רק כמה מילים שחסרות לכם, כי הם בעמוד הקודם שלמדו ביום חמישי. ולפיכך אמר במדרש, אז אני עושה צדקה ומשפט, זה יש לכם כבר, ומשרה קדושתי ביניהם. כלומר, אף שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים, ולכך נקרא הוא יתברך קדוש, שהקדוש הוא נבדל מהכל, ועם כל זה משרה השם ידבר קדושתו בתוך ישראל. ולכך אמר, והאל הקדוש נקדש בצדקה. הפסוק שכבר הוזכר קודם מן הנביא ישעיה. המדרש שהזכיר כאן המהר"ל הוא אותו מדרש שלמדנו בתחילת הנתיב, שבמדרש הזה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, בזכות שאתם משמרים את הדין, אני מתגבע, שנאמר, ויגבה השם צבאות במשפט, ועל ידי שאתם מגביעים אותי בדין, אף אני עושה צדקה ומשפט, ומשרה קדושתי ביניכם, שנאמר, ויגבה השם צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ואם ההמשך, תשמרו את שניהם, הצדקה והדין, מיד אני גואל אתכם גאולה שלמה. מניין שנאמר בנביא ישעיה, כה אמר השם, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. כבר הזכרנו, אם כן, שהמדרש הזה עושה קשר בין משפט וצדקה, השראת שכינה וגאולה. וזה מה שהמהר"ל רוצה עכשיו להסביר, שהקדוש ברוך אומר ככה, אם אתם עושים משפט, אז אני עושה צדקה ומשפט. זאת אומרת, אם אתם נוהגים לפי מידת הדין, אז זוכים מהקדוש ברוך הוא ללפנים משורת הדין. בעולם של דין, בעולם של אמת, אפשר גם לפני משורת הדין. אתה שואל?
הרב למשל ביום חמישי, חייב שיהיה משפט כפלי זה הקדוש ברוך הוא לא יכול...
זהו. אי אפשר צדקה בלי משפט, זה החידוש. כן? צריך לשים לב היטב לסדר הזה. קודם כל משפט. אתם בני אדם תעשו משפט. כאן צריכה להתגלות מידת האמת. כידוע, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, מידת האמת התנגדה לבריאתו של אדם. כלומר, לכאורה, אין האדם מסוגל לאמת. הכל בערך. פשרות, מה שנקרא. ואומר הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא עולם ראוי לגילוי שכינתי. כי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. זרק, לקח את מידת האמת והשליך אותה ארצה, עד שבא פסוק בתהילים, אמת מארץ תצמח. כלומר, קיצור, עולם בתחילת דרכו אמת נסתרת, אפשר כאילו לא לנהוג לפי האמת. עם ישראל קיבלו את סוד המשפט, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן תורה, זה פרשת יתרו, עשרת הדיברות, והפרשה הראשונה שבאה אחרי עשרת הדיברות, כלומר מתן תורה, ואלה המשפטים. כן? זאת אומרת, הסוד האמיתי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, זה איך להנהיג את העולם במידת המשפט, כלומר במידת האמת. שלושה דברים מעולם קיים, על הדין, על האמת. בסוף, על השלום. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תנהגו לפי מידת המשפט, כן? אתם מוכנים לגלות אמת, אני עושה צדקה ומשפט. אז אפשר שגם יהיה לפני משורת הדין, צדקה. כלומר, אחרי שמתגלה אמת, אז אפשר לתת יותר ממה שהמשפט מחייב. זה נקרא צדקה. כן. זקוק. אנחנו ודאי צריכים את חסדי השם. חסדי השם זה לא במקום המשפט. זה אחרי שאדם עושה את כל המאמץ שהעולם יסודר על פי מידת המשפט והדין, אז אפשר לבקש לפנים משורת הדין. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כן, לדון אותנו בחסד וברחמים. מתי? בימים נוראים. קודם כל צריך לדעת, המלך הקדוש, המלך המשפט, דבר ראשון, המלך המשפט, הקדוש ברוך הוא מתגלה במשפט. ואז כיוון שאנחנו מוכנים לאמת, אנחנו נכון, אבל אנחנו צריכים גם לפני משורת הדין, כי המציאות האנושית צריכה את השפע האלוקי שהוא מעבר לחשבון של המשפט. ואז משרה קדושתי ביניהם. כלומר, אף שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים. כלומר, לכאורה לא יכול להיות דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם שלנו. למה? כי זה עולם שהוא בצמצום. הוא עולם שהוא לא ישר. זה מאוד קשה. הוא עולם של גשמיות. עולם של חומר. אז איך הקדוש ברוך הוא בכל זאת ישרת שכינתו? כשאנחנו מעריכים את העולם, מסדרים את העולם לפי מידותיו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אף שהוא אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני משרי קדושתי ביניהם, כלומר אף שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים, ולכך נקרא הוא יתברך קדוש. קדוש, 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 מאוד 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 למעלה מכל מדרגה אנושית. כן, שהקדוש ברוך הוא נבדל מהכל, כלומר זה פער אדיר. אז איך אנחנו מבקשים כל הזמן קדושה? איך אנחנו כל הזמן מבקשים השראת שכינה? ואם כל זה משרה השם יתברך קדושתו בתוך ישראל. אם כל זה, זאת אומרת מצד המאמץ שלנו להיות נוהגים לפי מידות אלוקיות, אז יש אפשרות של מגע, יש אפשרות של חיבור, יש אפשרות של קשר. מצד שאנחנו נוהגים לפי מידות אלוקיות. ולכך אמר, והאל הקדוש נקדש בצדקה. וזה שמשרה שכינתו ביניהם מפני כי השם יתברך הוא עם המשפט. ומכיוון שאנחנו כאן עושים משפט, אנחנו מכינים עולם להיות מתעלה מעל המדרגה האנושית המצומצמת, החסרה, כדכתיב, בקרב אלוהים ישפוט. כן.
הרב, איך זה מסתדר עם הגמרא שכל הקוראים הקדוש ברוך הוא בתנאי ותרו מעברי? יש פסוק של בתרנות?
זהו, אמרת טוב. כן, נכון, הגמרא הזאת במציאה, נכון, אתה צודק. זה בדיוק מה שכאן למדנו. לא יהיה לפנים משורת הדין בלי דין. זאת אומרת, לא מצידי, לא אחרי שהאדם עושה את כל, הקדוש ברוך הוא יודע שהאדם הוא חסר, אז אי אפשר לצפות מן האדם שיקבל את הכל רק לפי מידת הדין. אי אפשר. אנחנו כמו תינוק. תינוק מקבל את החיים ואת האוכל שלו, מה? לפני משורת הדין. הוא עוד לא עובד. לך תעבוד, קבל חלב. אי אפשר. קטן, חלש. בסדר? אז נותנים לו, קרדיט. נטפל בחי 20 שנה. פחות או יותר זה מספר השנים צריך לטפל בצינוק, 20 שנה. טפל בך 20 שנה, ואחר כך, מתוך, לפני משורת הדין, אתה כבר תקנה את המקום שלך. אבל זה אותו דבר לגבי אדם. אבל האדם צריך להראות שהוא רוצה את זה. ולכן זה מתחיל באמת במידת המשפט. נכון מאוד, אתה צודק. זה לא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא סוגר עיניים ואומר, טוב, אני, איך שיהיה, אני אהיה איתכם. לא, צריך לנהוג במידת המשפט. צריך לנהוג במידת המשפט. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו חסרים, אבל זה בדיוק האפשרות שלנו להתחבר אליו, זה בכל ההשתדלות שלנו להיות הולכים בדרכיו. הולכים בדרכיו, יש פתח להיות בקשר איתו, ואז הקדוש ברוך הוא רואה מצידנו כל המשפט האפשרי, ואז בא לפני משורת הדין להשלים. כן? כמו למשל, שהקדוש ברוך הוא מקבל בעלי תשובה. מיד. כן. אבל בעלי תשובה זה מי שישתדל להתקרב חזרה אל הבורא. הוא משתדל, הוא עושה איזושהי עבודה. כן, נו, אבל וכי עבודתו זה באמת לפי המידה שהוא חטא? ככה מסביר הרמח"ל במסילת ישרים. הרי אומר הרמח"ל, לפי מידת הדין, היו צריכים להיות שלושה דברים. כל מי שחוטא יענש מיד. זה היגיון פשוט. כי אתה משתמש בכוח החיים שהקדוש ברוך הוא נותן לך כדי לפעול נגד רצונו. אם זה ככה, אני לוקח את הכוח שאני נותן לך. כן? זה פשוט. דבר שני, הוא היה צריך להיענש בכל החומרה. דבר שלישי, הקדוש ברוך הוא היה אומר, במה שקלקלת אתה כן. אבל וכי זה אפשרי תמיד לבעל תשובה לתקן במה שהוא קלקל. מה יעשה אדם, נגיד, שנכשל בגניבה? ישיב את הגניבה. ומה עם הצער שהוא גרם? אתה יכול להחזיר את הצער? נגיד, אדם נכשל... מה?
אתה משלם כסף על הצער הזה.
לא, לא, לא. אתה משיב את הגניבה. אחרי חודש, הגנב, הוא יעשה תשובה, חודש אלול, באמת, זה פסט. פתאום הוא לא יכול יותר. אז הוא הולך, הוא אומר לבעל, הנה, גנבתי, אני מחזיר. חודש ימים, הוא מצטער. לא היה לו במה, לא היה לו במה שצריך. מה?
אתה מבקש סליחה, אותו בן אדם אומר, אני סולח לך על מה שהיה.
כן, כן.
חלק גם הצד השני צריך.
בסדר, 100%, כל מה שאתה אומר נכון. אבל צער היה. עכשיו אני נתתי את הדוגמה הכי פשוטה. אני יכול להביא דוגמאות יותר חמורות, שבוודאי אדם לא יכול לתקן במעשה. למדד דוגמה. מה הוא יתקן? יעשה תחיית המתים. מה יעשה? אז אומר הרמח"ל, ברור שאדם צריך לתקן כמה שהוא יכול. כמה שהוא יכול, הוא צריך להשתדל. אבל ברור שיש לזה גבול. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך עד הסוף במה שאתה יכול, אז בא אחר כך מידת הרחמים להשלים. לכן זה לא נקרא ויתור על מידת הדין. כי זה דין מצד האדם. כמה שהוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מן האדם יותר ממה שהוא יכול. אז בעל תשובה, נגיד, כן, הרמח"ל מסביר ככה, ש... יש מצבים שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה לא יכול לתקן במעשה, תקן מצד הרצון. אני מתחרט, אני לוקח עצמי לא לעשות את זה יותר. כן, אבל המעשה שעשית, זה אתה לא יכול לתקן באופן מעשי, נו מה לעשות. אז אני אטפל בזה. בסדר? אני, הקדוש ברוך הוא, אטפל בזה. אבל אתה... תשתדל כמה שאתה יכול. אם את גנבת ואתה יכול להחזיר את הגניבה, אז אתה לא אגיד, לא, הקדוש ברוך הוא יטפל בזה. לא. כיוון שאתה יכול לעשות את זה על פי מידת הדין, אתה תעשה את זה על פי מידת הדין, תבוא מידה שלפני משורת הדין ותשלים מה שאתה לא יכול לעשות.
אז מצד האמת, היינו יכולים, הקדוש ברוך הוא, כן נוכל לעשות, לתקן כל דבר.
כן? לכן תמיד מחפשים דרכי תשובה. מה הולכים לפעמים? כן, אדם מחפש דרכי תשובה, אז הוא הולך להתייעץ. והוא שואל, מה אני יכול לעשות? כן, בזמן שבית המקדש קיים, היו דרכי תשובה יותר מעשיות. כמו למשל להביא קורבן, או דברים נוספים. אבל בזה מלאים הספרים, להציע דרכי תשובה, ולפעמים זה, הקדוש ברוך הוא, כן, אני יודע, אתם מוגבלים כבני אדם, מה לעשות? כמה פעמים אנשים שואלים, הוא לא יודע ממי הוא גנב. הוא לא יודע איפה נמצא הגנב. אז מה יעשה? אז בגלל זה תשובתו תעצר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה כל מה שאתה יכול. אתה לא יכול יותר. פה נגמרת מידת הדין, מתחילה מידת הרחמים. אבל מידת הרחמים מתחילה איפה שנגמרת מידת הדין. לכן קודם כל, משפט. אם אתה יכול לתקן במשפט, תקן במשפט. תבוא מידת הרחמים, תשלים. זה הסוד שיש בכל דבר. בכל דבר זה ככה. אדם היית צריך לתקן מיד. רק רגע, אני צריך... לא יכול עכשיו, אין לי את הכסף. טוב?
לפי מה שהרב אומר, בכלל צריך לתת מקובלים היום, כי למעשה הם פותרים לך, יש מנהגי צהר, בסוף של מקובלים שיפתרו לך את הדרך ולא
ישתדלו.
תעשה ככה וככה.
כן. נו, ברור שזה מנוגד למה שכתוב בכל הספרים, מהגמרא, הרמב״ם וכו', איפה שמענו שם ללכת למקובלים? איפה בגמרא, ברמב״ם, בבית יוסף, בשולחן ארוך, איפה כתוב שהולכים למקובלים? למה לא? אם באים אנשים, למה לא יקבלו? מה? זה בסדר, זה בדיוק החיסרון, אני אומר. אז מה שאתה אומר עכשיו, זה החיסרון. לפני שהולכים למקובלים, הולכים לרמב״ם. מה, זה דבר פשוט, לא? אתה בוודאי, אתה צודק מאוד. זה חיסרון עצום. ולכן האפקט הוא מוגבל. לא אמרתי שאין. אני אומר שהוא מוגבל מאוד. כי אדם לא מתקן אתיקה חייו. הוא רוצה בדיוק את זה. הוא רוצה לפני משורת הדין, בלי הדין. זה יתקן? זה לא יתקן. זה נותן כמו אחד, יש לו חום גבוה, חום גבוה מאוד. כן? אז יש לו שתי עצות. עצה ראשונה, ככה כמול. לא הספיק. תיקח שתיים. לא הספיק. קח שלוש. בסוף זה יוריד את החום. ועצה שנייה. שמע, אם יש לך חום גבוה וזה נמשך הרבה זמן והכמול לא עוזר, כדאי שתלך לראות רופא, כי יכול להיות שהחום הוא רק תולדה של המחלה. הוא לא המחלה. אז מה עושים? הולכים לקבל הכמול. כשהולכים לקבל הכמול, פותרים את הבעיה, יכול להיות שאדם הזה יש דליקת ריאות. אתה יודע מה יקרה עכשיו? אני שומע אנשים שזה מה שקורה להם. מורידים להם את החום, הם כמעט מתים. ברגע האחרון מבינים שזה מה, זה לא עוזר להוריד את החום. אדם הזה בסכנת נפשות. וזה מה שקורה הרבה פעמים. לא מעיזים להגיד את זה אחר כך. אני מכיר. לא מעיזים להגיד את זה. אבל כיוון שלא עושים את העבודה על פי דין, איך אתה יכול אחר כך לקבל לפני משורת הדין? אתה שלם על זה. איפה כתוב בספרים דבר כזה? איפה? מישהו יראה לי את זה ברמב״ם, בשולחן ארוך, וזה... איפה זה כתוב? זה דרך קלה, והדרך הקלה היא קצרה וארוכה. במקום ללכת בדרך הארוכה וקצרה. בכל הספרים, תסתכלו, בכל הדורות, יש דרכי תיקון ודרכי תשובה. אז כמובן, אנחנו מקלים, כן? יש תקנות מיוחדים, יש תקנות מיוחדות לבעלי תשובה. דברים מיוחדים לבעלי תשובה. ממש, מקלים עליהם. אבל צריך עבודה, צריך משפט. בלי משפט, זה כאילו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא בסדר. יכול להיות עולם הפקר, בסוף. לא משנה. נכון. זה לא נכון. זה לא חינוך טוב. זה חינוך שהוא מסוכן מאוד.
אז מתי כן הולכים? בסוף קצה השתדלות?
מה?
בסוף קצה ההשתדלות
לפעמים צריך תפילה. צריך, לא לפעמים, צריך תפילה. אדם משתדל. השתדל, עשה את כל המאמצים. גם רופא, רופא, במה הוא בא אליו חולה, מה הוא יגיד לו? שמע, אני צופה שאתה תתרפא תוך שבוע וחצי. ישאל החולה, מה זה אתה צופה? עוד לא בדקת. תעשה בדיקות דם, צילומים. לא, לא, אני צופה שאתה תתרפא תוך שבוע וחצי. מה, אדוני, אתה רופא? אתה יש לך תעודה? עכשיו יש רופא אחר שהוא נותן את כל הטיפול לפי חוכמת הרפואה. זה מידת הדין, חוכמת הרפואה. זה תרופות, זה ניתוחים, זה דברים כואבים, זה זריקות, זה טיפולים קשים. ומתפלל. ולפעמים הרופא אומר, כל מה שיכולנו עשינו, אני מתפלל. זה גם חלק מהשתדלות. אז לפעמים באמת צריך דבר כזה, הולכים. כן? היו הולכים לרבי חנינא בן דוסא, כדי שיתפלל על החולה. תפילתי שגורה בפי או אינה שגורה בפי? גמרא. זה, אני מבין. לא הלכו לרבי חנינא, אמרו לו, תעשה לה הוקוס פוקוס קוקוס, ואז יתרפא. לא, תתפלל על החולה. נכון? הולכים לחכמים להתפלל, לקבל ברכות. לפעמים גם מקבל עצות. אבל זה אף פעם לא היה במקום. זה באמת... זה דברים חדשים שלא שמענו לפני זה. לא קיבלנו ככה מרבותינו וגם לא שמענו. מאיפה זה צצה? אם רוצים באמת הכל בלי משפט, בלי עבודה, בלי תיקון. עכשיו זה לא יחזיק מעמד, גם זה לא תהיה לזה השפעה לדווח ארוך. זה בדיוק, זה מה שאנחנו לומדים. הקדוש ברוך הוא מבקש משפט, על ידי שתעשו צדקה ומשפט משרה קדושתי ביניהם. כלומר, אף שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים, לכך ולכך נקרא הוא יתברך קדוש, כי הוא נבדל, שהקדוש ברוך הוא נבדל מהכל, ואם כל זה משרה השם יתברך קדושתו בתוך ישראל, אם כל זה, למה? כי הייתה הכשרת עולם להופעת דבר, מדרגה אלוקית, דבר אלוקי. איך הייתה הכשרת העולם על ידי קליטת דבר אלוקי? משפט, צדקה ומשפט, כן? זה הכשיר את העולם, אז יש מגע עכשיו בין העולם העליון, שהוא עולם של אמת, לבין העולם שלנו, יש מגע עכשיו, נוצר המגע, על ידי שנעשה משפט, אלוהים ניצב בעדת אל, ומתוך משפט יש מקום לצדקה, יש מידת הדין, יש מידת הרחמים, ואז הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. למה? כי העולם מתעלה. העולם מתעלה. אז כיוון שהוא מתעלה, הוא ראוי למגע עם דבר אלוקי. ולכך אמר, והאל הקדוש נקדש בצדקה. על ידי שיש צדקה בעולם, כן? האל הקדוש נקדש. כלומר, מתגלה בקדושתו. וזה שמשרה שכינתו ביניהם מפני, כי השם יתברך הוא עם המשפט. מתי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו? הכוונה, הופך להיות שכן. שכינה זה שכן. זה השורש של המילה שכינה. כן? הרבה שואלים, מה זה שכינה? שכינה זה הכוונה שכנות. בין העניין האלוקי לבין האדם. העניין האלוקי בכוזרי. כל הזמן רבי יהודה הלוי מדבר שהעניין האלוקי מתחבר אל ישראל. מה זה ישראל? עם שהעניין האלוקי דבק בו. למה? ישראל אותיות ישר אל. בסגולה הנשמתית של ישראל ובמידות של ישראל, בשנים רחמנים גומלי חסדים. אז יש אפשרות של מגע בין המציאות האנושית למציאות האלוקית, ובכללות העם זה קבוע. אין אף פעם ניתוק. כן.
מה
הבעיה
בין
השראת
שכינה להשראת קדושה?
זה אותו דבר. זה אותו דבר.
כשהמדרגה
כן. זאת אומרת, העניין שלנו זה באמת הקדושה. מקדש. זהו, וכשיש קדושה, מתוך זה אנחנו מרגישים שכנות. מתוך קדושה יש שכנות. אנחנו צריכים להתקדש. קדושים תהיו. קדושים תהיו, כי קדוש אני. אז מה? בסדר, אז מה? מה זאת אומרת? הוא קדוש, מה זה קשור? לא. אני רוצה להיות בשכנות איתכם. אז קדושים תהיו, כי קדוש אני. כי אם אתם לא תהיו קדושים, איך אני, קדוש, יכול לבוא בשכנות איתכם? הקדוש יהיה בשכנות עם הקדושים. וקדושים בכל יום יעללו חסלה. ואז מרגישים שכנות. שכנות, בקיצור, זה שכינה, זה הופעה קבועה, מציאות קבועה כזאת, של גילוי אלוקות, בנו מתוך קדושתנו. עכשיו, בכלל זה כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מלווה את ישראל כל הדורות. אבל בפרטים, קדושים תהיו. ואז באה פרשת קדושים. איך להיות קדושים? להיות פרושים מן הערווה ומן העבירה. עכשיו, המשפט, כן? יסוד הקדושה. יסוד הקדושה, משפט. מקדש, צמוד אליו, מה? סנהדרין. אין מקדש בלי סנהדרין. בזמן בית שני המצב התחיל להידרדר, לפני שהיה חורבן מקדש, מה היה? גלתה הסנהדרין, ראש השנה. גלתה הסנהדרין, זהו. כלומר, מידת המשפט מתרחקת. חורבן בית המקדש צפוי. חורבן בית המקדש צפוי. אם הסנהדרין עוזבת את המקדש, חורבן בית המקדש צפוי. כן, ודאי. הסנהדרין בכלל, הסנהדרין הגדולה, אינה יכולה לתפקד אם היא לא במקום. ועלית אל המקום, המקום גורם. סנהדרין שלא יושבת בלשכת הגזית, כן? היא לא יכולה לדון דיני נפשות. בטלו דיני נפשות. מה זה דיני נפשות? יכולים לרצוח, רוצחים, שופכים דמים, אף אחד לא דן. למה? כי הסנהדרין לא במקום. קדושה ומשפט. חייב ללכת ביחד. צמוד, צמוד.
השיעורים הקודמים שיושר וישר וצדיק.
נכון.
דין זה ישר ו...
נכון, נכון. בדיוק. כן. כן, רק רגע, רצה ישר משהו. כן.
יש לו מה הבדל בין דין, על הדין האמת והשלום. מה הבדל בין הדין לאמת? כי הרב אמר שגם דין זה משפט. גם אמת זה משפט. מה...
זאת אומרת, הדין זה דבר אלוקי. כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה לנו את סוד המשפט. אהרון הכהן נושא את חושן המשפט. משפט בני ישראל. אין לנו שכל לדון על פי המשפט. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מגלה לנו פרשת משפטים חושן משפט, לא היינו יודעים לדון. כלומר, הדין שלנו הוא לא אמיתי. זה, לכן יש איסור מאוד 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 חמור להתדיין שלא על פי התורה. מאוד חמור. למה? זה מיד עיוות, מיד עיוות, מיד קלקול. השכל האנושי לא יכול עד כדי כך להגיע לאמת. עכשיו, זה, אם כן לפי הסדר, דין זה יורד מן השמיים. אמת, מתוך שיש דין, יש אמת. ומתוך שיש אמת בארץ, אמת מארץ תצמח, איך תצמיח את האמת מן הארץ? על ידי משפט, על ידי דין. אז יש שלום. הכל בשלמות, והכל בהרמוניה. לכן זה דין אמת, שלום. שלום זה המציאות הכוללת, שנוצרה מתוך גילוי מידת הדין בעולם. זה רק גילוי אלוקי. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מגלה לנו, כן? את התורה קיבלנו מפי הגבורה, זה מידת הדין. זה הביטוי במסכת מכות. קיבלנו את התורה מפי הגבורה. למה הביטוי הזה? מפי הגבורה. לא יכולנו לקבל את התורה, תגיד, מפי השם. מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה. כי התורה היא אמת. היא משפט, קודם כל משפט. זה דבר ראשון. מה זה תורה? מה לומדים בישיבות? בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות. לא, זה לא מה שאתם לומדים. זה המסכתות. אומרים, אתה רוצה להיות תלמיד ישיבה, אתה רוצה להיות בחור, אתה רוצה לדעת מה זה תורה. כן, קדימה. תתחיל, שב. מה לומדים? בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות. מה עושים פה? מה, אני הולך להיות משפטן? מה זה קשור? אלא זה כל העניין. כל עניין התורה זה להתחבר למידת הדין, כלומר לאמת האלוקית. אתה לא יודע לחשוב נכון. אין לנו ראש לחשוב נכון. למה? כי השכל שלנו הוא אנושי. באה התורה, עושה לנו שכל ישר. תתחיל ללמוד בבא קמא, תראה איך השכל שלך משתנה. אתה תתייחס למציאות אחרת לגמרי. חשבת שעל זה צריך לוותר, והתורה אומר על זה לא מוותרים. חשבת שאם אחד עושה נזק כזה, הוא יהיה חייב, אומרים לך לא, גרמה פטור בנזיקין. אני לא חשבתי ככה. חשבת שעל נזק כזה אתה תהיה פטור, דווקא אתה צריך לשלם כפול. וכו'. אתה מבין? זאת אומרת, התורה מתחילה לגלות לנו, לחבר את הרוח שלנו לרוח השם. זה נקרא בסופו של דבר קדושה. קדושה. מדברים קדושה, קדושה, קדושה. מה זה אומר? זה אומר שאני מיישר את הרוח לרוח השם. זה נקרא קדושה. קדושים תהיו, כי קדוש אני. טוב, איך להיות קדושים? קדימה. פרשת משפטים, פרשת קדושים, פרשת שופטים. כן.
הכל כזה מתייחס לאדם בצורה כללית. שישראל עוסקים במשפט, עושים משפט, זה יש את האמת, ואז יש את השכינה, שומר השכינה בישראל. אבל איך כביכול אנחנו, כל אחד באופן פרטי, יכול לדעת אם עכשיו באמת שייך אצלו השכינה, כי אנחנו לא כל אחד ואחד
פועלים
לפי מידות, לפי
התנהגות,
אם
אתה מדבר
מחברו
ואתה מקום. בבא קמא, דף למד, מן דבא אלה מיהו חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, זה מה שאתה שואל, כלומר להיות אדם מתוקן, אז במה יעסוק? כתוב, או במילי דנזיקין, או במילי דאבות, או במילי דברכות. הנה, שלושת התיקונים. מה נסביר? מילי דנזיקין? מה שאמרנו עכשיו. אדם יקפיד על עצמו, אפילו על הדבר הקל ביותר. אסור להשתמש במגבת של השני בלי ליטול רשות, זה גניבה. אבל לא גנבתי שום דבר, אני מחזיר לו את המגבת, זה גניבה. אתה מפריע לשינה של השני, גנבת גניבת שינה. זה יותר חמור, כי איך אתה תשיב את זה בדיוק? תן לו עכשיו תרופה מרדימה? מה אתה עושה? זה מילי דנזיקין. מילי דאבות זה מידות. מסכת אבות. שמונה פרקים לרמב״ם, ואחר כך מסכת אבות. ומילי דברכות זה בן אדם לעצמו. מילי דנזיקין זה בן אדם לחברו. מילי דאבות זה בן אדם לעצמו. כי באבות הוא לומד את תיקון מידותיו. הוא לומד לעבוד על כוחות הנפש שלו. כן? קשה לכעוס, נוח לרצות. אתה רוצה להיות חסיד? בוא תלמד. קשה לכעוס, נוח לרצות. אם בסוף מצליחים כן להרגיז אותך, ואתה כועס, אבל אתה נוח לרצות. קודם כל, היה קשה להרגיז אותך. אבל אם הצליחו, אז נוח לרצות. הנה, למדת. זה בן אדם לעצמו. טוב, זה עבודה עצומה. כן, 40 שנה. אחר כך, מילי דברכות. מה זה מילי דברכות? בן אדם למקום. יפה. אם כן, שלושת הדברים האלה, חיסית את כל הצדדים של מציאות האדם. בן אדם לחברו, מילי דנזיקין. ככה כתוב. קודם כל, תלמד. לא להזיק. דבר ראשון, אל תזיק. אל תקלקל. אתה רואה אנשים שעושים נזקים ככה בכלום. כלאחר יד. כלאחר יד מזיקים לשני. בלי שום חשבון. בכל מיני דברים. דבר ראשון, לא להזיק. תלמד חושן משפט. בשביל זה לומדים. אתה, כשאתה מתחיל ללמוד בבות, אז פתאום אתה מבין מה זה לא להזיק. על כל דבר מדקדקים. כתוב ש... ככה מביא תוספות, שאדם צריך להיות הרבה יותר דואג על זה שלא יזיק, מאשר על זה שיזיקו לו. עם מה אדם צריך להיות מוטרד? מה צריך כל הזמן להיות הדאגה הפנימית הקבועה בתוך ליבו של אדם? הרבה יותר ממה שהוא יהיה, הוא שומר את עצמו לא להיות ניזק. אדם צריך באמת לשמור את עצמו לא להיות ניזוק. זה נכון, זה חשוב מאוד. אבל האדם צריך הרבה יותר לדאוג לזה שהוא לא יזיק. וכשקרה שלפעמים אצל חכם בטעות יצא נזק מתחת ידו, כמה הוא היה מתחרט על זה וכל מה משתדל על זה לתקן ולעשות כמה שאפשר לרצות את השני ולשלם לו יותר ויותר ויותר כדי רק שיתרצה. למה? מילי דנזיקין זה יסוד החסידות. אחר כך מילי דאבות, צריך לעבוד על כוחות הנפש. וגם מילי דברכות, להודות לשם על כל דבר, לברך. אז אם אדם, הנה, זה עבודה פשוטה, קשה, אבל זה עבודה שכוללת את כל צדדי החיים של האדם. מילי דנזיקין, מילי דאבות, מילי דברכות. שלושת הדברים.
חיים בעולם, שצריך להיעלם, אלמד ושקרה. חיים נפלאים לזה, אנחנו מודעים.
אז לכן, באמת, אדם צריך ללמוד. אנחנו רק נסיים את הסעיף פה. כי השם יתברך הוא עם המשפט כדרתיב בקרב אלוהים משפוט. וכן השם יתברך הוא עם הצדקה, כמו שאמר אני בצדק אחזה פניך, כתוב בתהילים י"ז, וכמו שביארנו למעלה. אם כן, יש בעולם משפט, יש בעולם צדקה, ולפיכך על ידי אלו שניהם, השם יתברך משרה שכינתו בין ישראל. וכאשר ישראל עושים שניהם, אז השם יתברך גואל אותם גאולה שלמה. זה מה שכתוב בהמשך במדרש. למה? כי אז השם יתברך למלך על ישראל וגואלה מן האומות. כי אם יש בישראל גם משפט וגם צדקה, אז אנחנו מיד מאוד מאוד קרובים אל השם. למה? כי הכשרנו את עצמנו לשכינה. לגילוי שכינה, נכון? אם יש בתוכנו גילוי שכינה, מה יקרה? כל מי שלא שייך למדרגה הזאת מיד נבעל. כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, כולם יבעלו. אז מיד באה גאולה. זה מה שהוא מסביר. כי אז השם יתברך למלך על ישראל וגואלה מן האומות, שכאשר יש בישראל דין וצדקה, אז ראויים הם למלכותו יתברך, אשר מלכותו יתברך הוא מצד כיסא הדין וכיסא של צדקה, ולכך גואלם גאולה שלמה והוא יתברך למלך עליהם. זה, בקיצור, זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו? שאנחנו מכשירים את עצמנו למידותיו, מידת המשפט, מידת הצדקה, מידת הדין לפנים שורת הדין, ואז הקדוש ברוך הוא כאן, נוכח, קשור. כן.
זה הסיבה שדוד המלך
הוא
המלך הכי גדול שהיה בישראל,
בגלל ש... נכון, שהוא הכשיר את המציאות הלאומית הישראלית בדיוק לזה. נכון, אתה צודק, וזה כתוב מפורש בגמרא, שהוא היה עושה משפט וצדקה. נכון מאוד. הוא הכשיר את המציאות הלאומית הישראלית לזה. לכן, חייב להיות שעם השלמת מלכותו של דוד על ישראל, יש מקדש. זה חייב להיות. כי הוא השלים את זה. אז מיד אחרי דוד, שלמה, מלשון שלמות. הוא כותב את הפירות. שלמה רק כותב פירות. מה עושה שלמה? מה אתה רואה ששלמה עושה? תקראו, מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום. הוא כותב פירות. הוא כותב פירות. דוד הכין את הכל, הכשיר את הכל, ובזמן שלמה, זהו, כותפים פירות. לא חסר כלום. יש משפט, באות שתי נשים לפניו, מיד דן אותם, מחזיר את הסדר, הכל הוא כותב פירות. אני כמובן, אני מגזים כשאני אומר שהוא לא עושה כלום. הוא כמובן מוציא לפועל את כל מה שדוד הכין. אבל אין שלמה בלי דוד, לכן מזמור שיר חנוכת הבית. מדיד, ודאי, כי אין שלמה בלי דוד. לא, לא שייך. בלי המשפט והצדקה של דוד, אין שלמה המלך. פשוט.
דין אמת ושלום.
מה?
דין אמת ושלום.
דין אמת ושלום, בדיוק. דין אמת ושלום, נכון מאוד. דין אמת ושלום, בדיוק.
איפה הדין?
מה?
איפה הדין?
דוד המלך?
אז איפה
הדין? דין אמת ושלום. דין דוד. אמת, זה כבר בזמן שלמה, אמת מארץ תצמח. יש משפט שאף אחד לא ידע לדון אותו, קוראים לזה משפט שלמה. מיד הוא מגלה את האמת. איך אתה עשית את זה? איך היא גדלה לזה? אף אחד לא יודע איך לעשות. זה פשוט. הוא יודע איך לעשות את זה. ואחרי זה, שלום. ככה כתוב.
שלום שלמה.
כל שעה סובר בימיו. שלום. פשוט. דין אמת שלום. בזמן שלמה, זהו, יש שלום. אם לא היה קלקול של התחברות לנשים עובדות עבודה זרה, זה שלמה המלך היה כבר מדרגה של השלמת ותיקון העולם. טוב, זה כבר חשבון אחר, כך גרמה ירידה גדולה. טוב, נמשיך מחר בזאת השם. אפשר להחזיר את הדפים. כן?